דף צדיק וב, עמוד ב', שורה שישית מלמעלה. אנחנו אתמול על הדרך בגמרא הזכרנו את הנושא של המסגרת של השולחן. הנידון היה בגלל שרצינו לדעת מה הגובה שהתקדש המערכת מעל גבי שולחן, אבל בפועל הבאנו מחלוקת האם המסגרת הייתה למעלה בשולחן או למטה בשולחן. רש"י לשיטתו, רש"י אוחז שאם המסגרת הייתה למטה, פירושו של דבר שהמסגרת לא ישבה על גבי הטבלה, על גבי הדף של השולחן, אלא המסגרת הייתה בין הרגליים ולא היה לה שום קשר עם הפלטה, עם הדף, עם הטבלה של השולחן. ולכן רש"י בשורה השנייה מלמעלה אומר רש"י, למטה הייתה דלת דפים רחבים טפח קבועים על צידיהם ולא על רוחבן כגובה דלת רגליו של שולחן לדלת רוחות, והיה דף השולחן העליון מונח על אותן דפים כאין נסר כיסוי כשרוצו נוטלו משם שלא היה קבוע להם. וחשוב לנו כדי להבין את הסוגיה לפי רש"י. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, לדברי האומר מסגרתו למטה הייתה טבלה המתהפכת טמאה. לדברי האומר מסגרתו למעלה הייתה טבלה המתהפכת טיבה אלך, לא יודע. הווה אומר, רש"י לשיטתו, רש"י מבין שטבלה המתהפכת פירושו של דבר שיש לפנינו דף פלטה חלקה משני צידיה. בישיבות הרבה פעמים רואים שעושים שולחן חלבי בשרי, אז יש ארבע רגליים והפלטה היא מתהפכת, בחלבי זה צד אחד, בבשרי זה צד אחר, אין שום קשר, הפלטה היא חלקה משני צידיה, זה טבלה מתהפכת. ברמה עקרונית זה פשוטי כלי עץ, ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה. אז היה צריך להיות הדין שמכיוון שזה דבר שאין לו תוך, אין לו בית קיבול, והתורה מדמה את כלי העץ לסק, וסק זה דבר כזה שיש לו בית קיבול, אז ממילא לא היה צריך להיות פה דיני טומאה. מאידך, אנחנו מוצאים, כפי שהגמרא תוכיח מיד, שבשולחן בבית המקדש כן היה מושג של טומאה. אז איך זה הולך ביחד? אז הנה אני רואה שאותו שולחן במקדש מקבל טומאה. הווה אומר שהדף הזה שייך בו פרשת טומאה. זה בעצם הבסיס של הדברים, זה המסר של רבי יוחנן. ולכן בא רבי יוחנן ואומר, טבלה מתהפכת, ורש"י אומר שיכולים להשתמש בצידה זו כמו בצידה זו שחלקה היא משני צידיה טמאה. למה? כשולחן של מקדש שהיה מקבל טומאה כדי מפרש לקמן. ואין טבלה זו כשאר פשוטי כלי עץ, דרחבה היא בית קיבולה, וכל פשוטי כלי עץ הראויים למדרס מקבלים טומאה, כדי מפרש בהדיה בפחות בפרק אילו מומין דפרחין הנתם וכו'. רש"י מסביר, אומר רש"י להבנתו, מה פתאום אני אדון פה טומאה? אני בדמת, הרי זה פשוטי כלי עץ, פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. אומר רש"י, זה לא מדויק, כי ההגדרה של כלי עץ זה דבר כזה שאין לו תוך. מה עושה התוך הזה? תוך זה שימוש. מכיוון שמצאנו גם בדבר שהוא חלק, מיטה חלקה, כיסא חלק, מכיוון שהוא עומד למדרס, הוא עומד לשכיבת אדם, הוא עומד לישיבת אדם, אז זה דבר המקבל טומאה, אז מבחינתי גם המדף החלק הזה של השולחן, אבל הוא גדול, הוא רחב, יש מקום להכניס בו, להעמיד עליו דברים, אז זה כמו המקביל של המדרס במיטה, המדרס במושב, כיוון שיש לו שימושים, אז הוא לא נחשב לנו כדבר כזה שהוא פשוט הקלט שאין לו תוך, ולכן הוא יקבל טומאה. ככה רש"י מציג את הדברים. ואז אומר רש"י, נפלא, מכיוון שאני לשיטתי הרי סבור שהשולחן של מקדש, המסגרת למאן דאמר שזה היה למטה, אין לה שום קשר עם הדף, עם הפלטה, אז הטבלה המתהפכת מקבלת טומאה כמו שולחן של מקדש. אבל לפי מי שאומר שהמסגרת הייתה למעלה, זאת אומרת שהמסגרת הייתה מחוברת לטבלה, אז מה ששולחן מקבל טומאה בגלל שיש לו תוך, כי הטבלה יש לה מסגרת, יש לה תוך, לכן זה מקבל טומאה. מה יקרה במקרה כזה של אין לה תוך? אין לי יודע. לכן אם אני חובר, בא רבי יוחנן ופותח את הדברים ואומר, אמר רבי יוחנן, לדברי האומר מסגרתו למטה הייתה טבלה מתהפכת מאה, זה פשוט כמו שמצאתי לגבי שולחן מקדש. למה באמת בשולחן של המקדש זה תמה? פה אנחנו נכנסים לפשוטי כלי עץ בצורת מדרס, כי יש לה שימוש על גבה, כמו המיטה, כמו השולחן. אבל לדברי האומר מסגרתו למעלה הייתה, אז יש פה כבר תוך, יש בית קיבול. טבלה מתהפכת כשיש לי כלי חלק, תיבה אליך, אני יודע. אין לי ראיה משולחן. אז אולי זה הגדרה של פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה, לא יודע? ככה רש"י לומד את הסוגיה. השיטה מקובצת באות א', לפי פירוש אחד שם. הרבינו גרשום לפי פירוש אחד. ובתוספות לדברי האומר הגדול, בארבע שורות האחרונות שלו, מביא את דעת רבינו תם. ורבינו תם פירש, דהיינו תעמה דטבלה מתהפכת לפי שיש לה בית קיבול למטה כמו שולחן. למאן דאמר מסגרתו למטה, ועדיף תפי משאר פשוטי כלי שאין להם בית קיבול כלל. רבינו תם רוצה לטעון, וכך אותם ראשונים ברבינו גרשום פירוש אחד, שיטה. שבעצם המושג של מסגרת למטה, לא כמו שרש"י למד, שהמסגרת מחוברת לרגל, ואין לה שום קשר לטבלה. אלא המסגרת מחוברת בטבלה, רק מהצד ההפוך שלה, מלמטה. ואז אומר רבינו תם, הנידון שעומד בפנינו זה במידה כזאת שיש מסגרת מלמטה. אבל מה יקרה כשזה פשוט יקלה עץ ממש, חלק, אין לו לא למעלה ולא למטה, אין לו שום תוך. פה אני לא יכול להגיד לך בצורה ודאית, האם באמת אותה טבלה מתהפכת תקבל טומאה. רק רבינו תם בא ואומר, לפי שיש לה בית קיבול, למטה, טבלה מתהפכת מדובר שיש לה בית קיבול למטה. כי זה החלק הדומה לשולחן. אבל אם בכלל לא היה לה בית קיבול, איני יודע. אין לנו מקרה כזה. לא מצאתי טומאה לבוא ולהגיד לך, האם גם בכזה מקרה התחדש, כמו בטומאת מדרס שמצאנו כן במיטה ושולחן. במיטה וכיסא. בלי תפקיד. זה לא צריך תפקיד. המציאות שיש לו בית קיבול זה נותן לו שם כלי. לא מעניין. וכיוון שלמעשה כל מדיני טומאה זה בעצם זרעת הכתוב, זה חידוש. לא בכך. יש לי פק שאין לי שימוש, אז לכן הוא לא יקבל טומאה. המציאות שיש לו תוך, בעצם מה שקורה זה כמו שלמעשה שרצים. יש עשרות אלפי שרצים. אבל שרץ לא מקבל טומאה. יש מקרה אחד, שמונה שרצים. רק על זה דיברה התורה. אוף. אוף תמה, לא מתמה. גם אם הוא מת. כהן יכול לקחת נבלה שלו ולקחת איתו הביתה, אין לו שום בעיה. אוף טהור, גם לא מתמה. רק בבית הבליה, בתנאי מסוים. כלי חרף מתמה מתוכו ולא מגבו. יש כל מיני כללים שהתורה קבעה אותם. באה התורה ודימתה את הדין של כלי עץ לסק. כלי מתכת, לא נאמר דין בכלי, יש לי פלטה של מתכת, זה דבר מקבל טומאה. כל דבר לפי מה שהוא. לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, מכלל דשולחן בר קיבולי טומאה. מסקנה המתבקשת, אם אתה מדמה את זה לשולחן של מקדש, ואומר שהשולחן של המקדש זה דבר המקבל טומאה. אומרת על זה הגמרא, אני לא מבין. כלי עץ שעשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ שעשוי לנחת, אין מקבל טומאה. הרי יש לנו שתי הגדרות. דיברנו קודם על המושג פשוטי כלי עץ בתור דבר שיש לו תוך ואין לו תוך. יש פה דבר נוסף, אפוי לנחת, לנוח. כלי, רק אם הוא אפוי להיטלטל מלא וריקם דומיה דפק, התחדש בו דיני טומאה בכלי עץ שהתורה הקישה לדין הזה של סק. כלי עץ שלא מיטלטל אין לו דיני טומאה. שוב, כי זה דומיה דסק. אומר תופסות למטה כלי עץ שעשוי לנחת. דמה שמסלקים אותו בסילוק מסעות, אין זה טלטול. כיוון דמקומו קבוע. מה זה הגדרה של העשוי לנחת? כשלי יש שולחן בבית, גם אם החלטתי שאני רוצה שהוא יעמוד במקום מסוים, אני יכול מחר להחליט שהוא יעמוד בצד אחר. יש לי מיטה. יכול להיות שאתה לא מזיז אותה מהמקום שלי. אבל יש לך את האופציה להזיז אותה מתי שאתה רוצה. במקדש, בהיכל, היה לשולחן מקום קבוע. המסע זה לא מעניין. המקום הקביעות שלו, מקום שעומד לנחת, לא מזיזים. אם ככה, זה לא מקבל בך תומה. אז מה אתה מתחיל לדון לי עכשיו, האם יש לזה הגדרה של בית קיבול או אין לזה הגדרה של בית קיבול? האם אני אומר שזה יהיה דומה למיטת, כמו דבר המדרס? למה? כיוון שזה דבר רחב ומניחים עליו דברים, אבל זה הרי לא זז ממקומו, ואם זה לא זז ממקומו, סייבי זה לא מקבל תומה. עונה הגמרא, מה היא טעמה? למה באמת כלי עץ שאפוי לנחת, לנוח, לא מקבל תומה? דומי הדפק בינם, כי התורה הקישה כלי עץ לפק. מה פק מטלטל מלא וריקם? אף כל מטלטל מלא וריקם, וזה לא מטלטל. עונה הגמרא, שולחן עמי מטלטל. מלא וריקם, איפה? כדרש לקיש. דאמר יש לקיש, מה היא דכתיב על השולחן התור? כשהתורה מביאה בלחם הפנים, אומרת התורה, ושמת אותם, שתיים מערכות, שש המערכת על השולחן הטהור, משמע שבמקדש היה שולחן טהור ושולחן טמא, והתורה באה ואומרת, אתה תניח על הטהור ולא על הטמא, וזה התימה שבפנינו. מה זה השולחן הטהור? שואלת הגמרא, טהור מכלל דאיקה טמא? אלא, פשוט הרי שלא עמד שם שולחן טמא. מלמד, שמגבים אותו לעולי רגלים, ומרים בו לחם, ואומר להם, ראו חיבתכם לפני המקום. ברגלים היו מחלוקת ראשונים, האם היו מרימים את השולחן במקומו והעם רואה, או שהיו מוצאים את זה כמו הרמב״ם למקום הילוך רגלי ישראל, ה-11 עמה בעברה של מקום רגלי ישראל, מביאים להם שם את השולחן עם הלחם ומראים להם. מה אומרת הגמרא? כדי רב שוע בלוי, דאמר רב שוע בלוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, כמו ששמו אותו על גבי מזבח, על גבי שולחן, ככה לקחו אותו מהשולחן. המקור, כמבואר בנביא, לסום לחם חום ביום הילקחו. זאת אומרת, שהלחם הזה העלה עדים, ראו, העלה עדים, ופה יש תופות מפליא. תופות אומר, למטה סילוקו כסידורו, היינו למאן דאמר אפייה דוחה שבת, דתנור מקדש, למאן דאמר אין אפייה תודחה שבת, לא היה חם בשעת סידור. יודעים איפה תופות לוקח את זה. אבל תופות בא ואומר, אם היו עושים את זה מיום שישי, אז זה נטנף. אבל אם עשו את זה בשבת ומהתנור העבירו אותו לשולחן, אז הנף הזה מתקיים. אבל איך שלא יהיה, היו עומדים ומראים לעם ישראל, ובצורך זה היו מטלטלים את השולחן. אז השולחן כבר לא מוגדר לנו כדבר העומד לנחת, אלא זה דבר המטלטל. ממילא הוא דבר המקבל תומה. לא משנה. טלטלת. עצם זה שאתה מזיז אותו ממקומו, זה כבר לא כלי עץ שעשוי לנחת. לא, מסע זה לא המקום שלו. פה זה בשימוש שלו, במקום שלו מטלטלים אותו. שמה זה לא זמן שימוש, זה לא דומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ותיפוק למישום ציפוי. שואלת הגמרא, מי אמר לך שזה מקבל תומה בגלל שזה כלי עץ המטלטל, ולכן אני אומר שזה דבר המקבל תומה? אולי בגלל שהכלי עץ הזה מצופה מתכת, זהב, והזהב, המתכת, מקבל תומה, גם כשהוא לא במצב של פשוטי, גם במצב כזה שאין לו תוך, גם במצב כזה שהוא עשוי לנחת, הוא מקבל תומה, גם אם הוא לא מטלטל, וזו הסיבה שיש בו תומה. הוא מביא הגמרא להראיה לדברים מלותנן, השולחן והדולבקי, שנפחתו, השולחן התמה, או דולבקי, הכוונה היא כמו כיסא מתקפל, מאור, שזה דבר המתקפל, ועכשיו זה תמה. שנפחתו, נעשה לו נקב, או שחיפן בשיש, הוא הלך וציפה את זה שיש, שיש זה כלי אבן, כלי אבן לא מקבל תומה, ואז עדינו, ושיער בהם מקום הנחת כוסות מהם. אם הוא לא עשה ציפוי מלא, אלא השאיר על גבי השולחן מקום שבו עומד הכוס, זאת אומרת שהוא השאיר אותו בחשיבות הראשונה שלו, הוא לא ביטל ממנו את השם הראשון שלו, אז אנחנו באים ואומרים, שזה באמת נשאר בשם השולחן העיקרי שלו ולא פקע לו התומה. רב יהודה אומר, מקום הנחת חתיכות, לא רק שהוא השאיר מקום כוסות, אלא גם השאיר את המקום של הצלחת שלה, שם נותנים את הדגים, את הבשר. אז מכיוון שזה מקום חשוב, אז נשאר מגולה לנו החשיבות של השולחן, ומכיוון שזה נשאר לנו מגולה, לכן אנחנו באים ואומרים שיש לו דיני תומה. ולכן מדייקת הגמרא, שיער אין, רק אם הוא שיער, אז זה נשאר בתומתו. כיוון שנשאר בו כזה דבר חשוב שראוי למלאכה הראשונה, אז הוא נשאר בתומתו. אבל לא שיער, אני אומר באמת שכיוון שכרגע הוא מצופה אבן, ואבן זה לא דבר המקבל תומה, אז בטל מנו שם תומה. הנוגע לענייננו, השולחן מצופה מתכת, המתכת זה דבר כזה שלא צריך תוך, זה לא צריך דבר המטלטל, לכן זה דבר המקבל תומה. אומרת הגמרא, וחיתה אם כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד, מה תנסה לחלק? שהמשנה בכלים, שמדברת על שולחן, שמצפים אותו בשיש, מדובר על ציפוי עומד. המשנה שלנו שמדברת לגבי שולחן, מדברת בציפוי שאינו עומד. ולכן בציפוי עומד, אז העיקר בטל הציפוי. אבל אצלנו שהציפוי אינו עומד, אז זה נשאר בשם כלי עץ שלו. אומרת הגמרא, זה לא נכון? והבאי מיני הרי כבר שאל, ריש לקיש מרב יוחנאי, בציפוי עומד או בציפוי שאינו עומד? מתי הדין שלך נאמר? רק בציפוי עומד? או גם בציפוי שאינו עומד אני אומר שיש את אותו דין שאני מתייחס אליו גם בציפוי שאינו עומד כמבטל את שם הכלי הראשון ולכן לא יהיה לה דיני תימה. כמו כן הוא שאל אותו, האם העץ הזה בטל הציפוי רק בשחיפה את לבזבזין? זאת אומרת שהוא חיפה את הכל, גם את המסגרת שלו, או גם בשלו חיפה את לבזבזין, זה כבר נקרא מחופה וממילא יש לו שם עכשיו של כלי אבן ואיננו מקבל תומה. והתשובה ואמר לי, לא שנה ציפוי עומד ולא שנה ציפוי שאינו עומד, לא שנה חיפה את לבזבזין ולא שנה לא חיפה את לבזבזין. זאת אומרת שהנה אני רואה שגם במידה כזאת שזה מצופה בדבר שאיננו עומד, זה מבטל את השם של הכלי. אז אם ככה היה צריך להיות שהמתכת היא הגורמת לתומה ולא העץ שבדבר. תוספות מסביר מה זה נקרא עומד ולא עומד. תוספות בצדיקווה ומודבט למטה, תוספות האחרון, אומר תוספות כאן בציפוי שאינו עומד. אז תוספות בהתחלה רוצה להביא ממשה רבינו, אבל המסר, יש לנו מקרה שהציפוי עומד על גביו, יש מקרה שהציפוי הוא חיצוני לו, למשל בארון ברית השם. יש לך ארון אחד מזהב, יש לך ארון נוסף מזהב, ובאמצע ארון של עץ, זה גם ציפוי. אבל זה ציפוי שלא נוגע בכלל, הוא לא מחובר בדבר. זה אפשרות של אינו עומד. אפשרות נוספת, אומר תוספות, יש, עומד זה נקרא שהציפוי הוא מספיק חזק לעמוד בזכות עצמו. גם אם אני אפלק את העץ, אפשר לעשות אותם שימושים בציפוי. אבל במקום כזה שכשאני אפלק את העץ, הציפוי לא נותן לי את השימושים שלו, זה לא נקרא עומד. אומרת הגמרא, וכי תימה עצי שיטים חשיבה ולא בטלה, מה תענה לי? עצי שיטים זה דבר מאוד יקר, ולכן כיוון שזה יקר, הוא לא בטל הציפוי שלו. הניחה לריש לקיש דאמר לו שנו אלא בכלי אגלסנוס. ריש לקיש ככה באמת אומר, שמתי אני אומר שהחיפוי מבטל את שם הכלי? בכלים כאלה שהם לא יקרים, שם מקום, רשי אומר תוספות, הבאים ממדינת הים. אבל כלי מסמס שהם חשיבי ולא בטלי, הם לא מתבטלים לציפוי שפיר. אז אני יכול לבוא ולומר שבעצם הראיה שלי מהשולחן, כי השולחן הוא כלי עץ, ומשהו מצופה מתכת, זה לא מבטל אותו, כי החשיבות של הכלי, של עצי שיטים, זה יותר מהחשיבות של הזהב, ולכן הוא נשאר בשם שלו. ואם הוא מקבל תומה, זאת אומרת שיש פה כלי עץ המקבל תומה, ואני יכול להפיק שטבלה המתהפכת מקבל לתומה. אלא, לרב יוחנן שהוא בא לשמוע, דאמר כלי מסמס נמי בטילה, אפילו שהמסמס זה עץ יקר, אבל הוא בטל לציפוי שלו, מעיקה למימר, ואפשר אצלנו לחזור ולומר שמה שמקבל השולחן תומה לא נוגע לכלי עץ שבו, אלא זה הכל בגלל החלק של המתכת שבו. עונה הגמרא, שני שולחן דרחמנה קריה עץ. אל תדמה את המקרים. כאן התורה השאירה אותו בשם הראשון שלו, דהיינו כלי עץ. ולכן, גם אם אומר בכל מקום שהציפוי מבטל את השם של הדבר, פה התורה אמרה זה לא בטל. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, שנאמר, כתוב בנבואה של יחזקאל על הבית מקדש השלישי, המזבח עץ, ואנחנו נראה שהמזבח הכוונה פה לשולחן, 3 אמות גבוה, אורכו 2 אמות, ומקצעות לו, דהיינו זה היה רבוע, יש לו מקצועות, הוא אמנם מלבני, אבל המסר הוא בעלי זווית, ואורכו, הגג, וקירותיו, המסגרת, עץ. וידבר אליי, אומר הנביא, המלאך אומר לי, זה השולחן אשר לפני השם. שואל את הגמרא, פתח במזבח וסיים בשולחן, אז על מה הפסוק מדבר, מזבח או שולחן? רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמר תרוויו, אכן הפסוק מדבר רק לגבי שולחן. אז מה זה הלשון מזבח? בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר על האדם, למה? כי אדם מקריב בו קורבנות וממילא הוא מחפר. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר עליו. למה? כי ברגע שהוא נותן פרוסה לאורחים, אז זה המחפר, ההכנסת אורחים שלו. או כמו שתוספות מזכיר, גדולה לגימה, גמרא בסנהדרין בכ"ג ג', או כמו שאמר שם מביא על סמך המשנה באבות, שברגע שיושבים שלושה על שולחן אחד, אז חייבים לדבר דברי תורה. אז זה החלק המחפר. כך או כך, כתוב פה, שהנביא מגלה שבעצם השולחן, גם שהוא מצופה, וגם אם בכל מקום הציפוי מבטל את מה שמתחתיו, כאן נשאר לו שם כלי עץ. ובכל זאת אני אומר, השולחן הטהור בכלל שהוא תמה. איך הוא מקבל תומה? הרי זה טבלה מתהפכת, מוכח שטבלה מתהפכת, למען דאמר, שמסגרתו למטה מקבל תומה. למען דאמר מסגרתו למעלה, יש לדון מה קורה בטבלה מתהפכת. כי הרי שם יש לו תוך, מה קורה כשאין לו תוך, זה צריך ללמוד. ככה רבי יוחנן הציג את הדברים. אז הגמרא מסבירה, לא מדובר על מזבח, מדובר על השולחן. רק מושאל לו השם מזבח, כי הוא עושה תפקיד של מזבח. הוא מחפר כמו המזבח. יותר מזה, מוזכר פה באמצע המושג שלוש אמות. ותוספות כבר מאיר, המזבח עץ שלוש אמות, אומר תוספות, אין שיעור זה לא למזבח ולא לשולחן. אומר טובה, אני לא מכיר דבר כזה, על מה אתה מדבר? מי היה שלוש אמות? ושמה זה היה גובהן של סניפים. וכבר במסורת השף, באות יוד, עומד על הדברים. גם אם תדבר על סניפים, איך אתה מגיע למושג שלוש אמות? אז הוא רוצה לומר שאולי לפי מאן דאמר שאומר ספינה רוקדת, ואז הסניפים עמדו על גבי שולחן, ולמאן דאמר שהיה שולחן 500, זאת אומרת חמישה טפחים שווה אמה, אז בעצם זה עמד לגובה 15 אמה, 15 טפחים, זאת אומרת, ו-15 טפחים זה 3 אמות, זה המקרה עליו אנחנו מדברים. אבל צריך ביאור בדבר, כי הוא בעצמו מאיר, אז לא אתה מייחס את זה לסניפים, דבר על המערכה, 3 אמות גובה המערכה שלו. אבל יש לו גם זה, אני אומר, גם זה לא ברור, כי אז למה אתה מדבר על הסניפים? דבר על המערכה. המערכה שעל גבי מזבח שלוש אמות, ולמה צריך לדמות את זה לסניפים? הוא מאיר בעצמו, נשאר בקושיה. למדנו במשנה, ארבע סניפים של זהב היו שם, כמו שביארנו, שם התפקיד שלהם זה להגן על הלחם שלא יישבר בצדדים. שואלת הגמרא, מנה הנמילים? המשנה מדברת על סניפים, ומדברת על קנים שעברו בין הלחמים. אנחנו מנסים להבין מאיפה המשנה לוקחת דבר כזה. מי אמר שהיה כזה דבר סניפים, ומי אומר שהיה כזה דבר שנקרא קנים? עונה הגמרא, אמר רב קטינה אמר קרא, כתוב בפסוק, ועשית קערותיו וכפותיו וכסותיו ומנקיותיו. מה זה קערותיו? אילו דפוסים? מה שדיברנו על אותם תבניות, שבזה בתבנית הזאת הוא היה לש, ובתבנית הזאת הוא היה אופה, זה הקערות של השולחן. כמו כן כפותיו, אלו בזיחים. אמרנו שיש בזיחי לבונה, ספלים, שבזה הוא נותן את הקומץ לבונה. הבנתי את הפסוק. כסותיו, אלו סניפים. העמודים האלה, הלוחות האלה שעמדו מצידי אורך השולחן לתמוך בלחם, זה החלק שנאמר בפסוק, כסותיו. ולכן תוספות פה, ותוספות לאל, כבר שואל על דעת רבי יוסי, שנמצא בצדיק ועמוד ב' בשורה הרביעית מלמעלה, שרבי יוסי אומר, לא היה שם סניפים, אלא מסגרתו של שולחן מעמידה את הלחם. מה הוא יעשה עם הפסוק? אבל בפסוק כתוב כסותיו, תגביר לי על מה הפסוק מדבר. ומנקיותיו, אילו קנים. מה זה נקרא? זה מנקה כביכול את הלחם שלא יגיע לידי איפוש. אז זה נקרא מנקיותיו. אשר יסח בהם, שמסחים בהם את הלחם, גורמים על ידי זה ללחם שלא יתאפש. אז הנה, שאלת אותי מה המקור? המקור זה פסוק. כן, לא יקבל עובש. הוא חם. ופה המקור, ודיברנו על זה, אין סומכים על הנס. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ניסים בשמחה רבה. אנחנו מחויבים לעשות בדרך הטבע. אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו שלא יתאפש. ממשיכה הגמרא ואומרת, מייטלווי, מוטיב רבה, כתוב במשנה בצדיק וו עמוד א', לא סידור הקנים ולא נטילתן דוחות את השבת. המשנה מבארת שלמעשה הקנים האלה זה כן בונה וסותר, לכן בערב שבת בא כהן, מוציא את הקנים מתוך הלחם, מעמיד את זה, מניח את זה בצד השולחן, לאורך השולחן. מוצאי שבת בא כהן ומכניס חזרה בסדרה החדשה. מה שקורה בעצם, שכשמורידים את זה מעל גבי שולחן ומעמידים את הסדרה החדשה, מעמידים את זה בלי הקנים. אחרי זה מוסיפים את הקנים. שואלת על זה הגמרא, עכשיו אני לא מבין. עד עכשיו חשבתי שזה לא נוגע לדאורייתא. אז אם זה לא דאורייתא, אז לא עושים דבר כזה בשבת. אבל ואיסא על כדעתך דאורייתא, אבל אם עכשיו אתה בא ואומר שזה כתוב בפסוק שצריך להעמיד שם את הקנים, המים דוחות את השבת, וכי כל דבר דאורייתא אינו דוחה שבת, וכי לא שוחטים במקדש, בשבת מדליקים את האור בשבת. הדר אמר רב עליו מילתא ודאמרי, חזר רבה ואמר מה שאמרתי, לא דיברתי לעניין. למה? דתנן, כי הרי המשנה עצמה נוקטת כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר ללף אותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. והננמי, אפשר דלא דחי שבת עליו. למה? תאמה מה, למה צריך להעמיד שם את הקנים האלה דלא ליפש לחם? וכי היי שיעורה לא מייפש. הזמן הזה שישהה עכשיו הלחם בלי הקנים, דהיינו, מערב שבת לשבת בבוקר, ובסדרה החדשה משבת בבוקר עד מוצאי שבת, זה לא גורם להיפוש. לכן זה לא דוחה שבת. ורשי במקום דיבור המתחיל עמי, רשי מתקשה, ואף על גב דה אין שבות במקדש. אומר רשי, מה הבעיה? הרי זה הכל דרבנן, שבע על טייפה, זה שבע על טייפה, אין שבות במקדש. היי טלטו לב משום שבותו אלא דה מיכזה כבונה וסותר. זאת אומרת, על אף שגם מיכזה זה תקנה דרבנן, זה יותר משבות, ולכן כיוון שזה מיכזה כסותר ובונה, אז אני לא נותן לעשות את זה בשבת. תוספות מתקשה. אומר תוספות את דיבר רשי, דיבור מתחיל לא סידור הקנים, ותוספות אומר ולא מה שמה כן, כי בראש כל הכלים דקאמר קנים קודם התרת כלים נשנו, משמע דלקה אל האיסור באלמה, זה לא חשש של בונה וסותר, כי הקנים זה עוד היה לפני שיש לנו מושג כזה בכלל שמגדיר לי הגדרה של כלי. ואשכח ענה משבות דאסרו במקדש. אומר תוספות, לא, זה יכול להיות שבות, ולא כל שבות תותר במקדש, אז זה מהשבותים שלא הוגדרו. אומרת הגמרא, סייעת על הדברים כדתניא, כיצד, איך באמת היו המעשה הזה של נטילת הקנים והכניסה שלהם במוצאי שבת. כיצד? נכנס מערב שבת, אותו כהן נכנס להיכל, שמתן, מוציא את הקלים מתוך הלחמים ומניחן לאורכות של שולחן, על השולחן אין מקום, ומוצאי שבת נכנס, מגביה ראשיה של חלה ומכניס קנה תחתיה, וחוזר מגביה ראשיה של חלה ומכניס קנה תחתיה. ארבעה חלות צריכות שלושה שלושה קנים, העליונה אינה צריכה אלא שניים, לפי שאין עליה מסוי, אז יותר קל, וכיוון שזה יותר קל מספיק שתי קנים. התחתונה שעומדת על גבי שולחן אינה צריכה כל עיקר, לפי שמונחת על טהרו של שולחן, והשולחן הוא זהב, הוא קר, אז ממילא לא שייך בו איפוש. אז רק בין הארבע לחמים האלה כל אחד שלושה ועוד שניים למעלה, אחר כל 28 קלים כפי שדובר. עוברת עכשיו הגמרא לעסוק בשיעורים של המקדש. יש לנו מושג של טפח ויש מושג של אמה. הטפח הוא תמיד אותו טפח, האמה זה דבר המשתנה. יש אמה גדולה כפי שנראה, יש אמה בינונית, יש אמה קטנה. ולכן אומרת הגמרא, תננת רבי מאיר אומר, כל אמות שהיו במקדש בינוניות. כשאני מדבר סתם אמה במקדש, זו אמה בינונית שהיא שישה טפחים. חוץ ממזבח הזהב, מזבח הזהב שנמצא בהיכל שגודלו אמה על אמה, כמו כן והקרן, הקרן של המזבח החיצון, והסובב שבמזבח החיצון, מזבח העולה, והיסוד שבמזבח החיצון, שהם היו של אמה קטנה, דהיינו של חמישה טפחים. רבי יהודה אומר, אמת בניין שישה טפחים ושל כלים חמישה. רבי יהודה אומר, לא, זה לא יוצא מן הכלל. כשאני מדבר על אמת בניין, כשאני בא לבנות את החומה של הבית, אני בא לבנות עזרה, אני בא לבנות את המזבח החיצון שהוא עשוי בניין, זה נעשה באמה בת שישה טפחים. כשאני מתעסק עם כלים, שולחן, מנורה וכדומה, אמה זה אמה בת חמישה טפחים, כלל. בעת הזה הגמרא אמר רבי יוחנן ושניהם בעיקר אחד הרשו. המקור הוא מקור מאותו מסוק ביחזקאל. בנביא יחזקאל מבואר כך: ואילו מידות המזבח באמות, אמה, אמה ותופח, וחיק האמה, ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב, זרת האחד, וזה גב המזבח. שיטטנו את הפסוק, והגמרא עכשיו באה לבאר. ואלה מידות המזבח. הפסוק בא לתאר מה שיעור המידה של המזבח. באמות, כשאני מדבר על שיעור של אמה, אמה, האמה הבינונית, האמה הסטנדרטית, שהיא אמה בת שישה טפחים, כשתבוא למדוד אותה במשל מזבח, תגלה שיש לך אמה ותופח. זאת אומרת, כמה היה אמה של מזבח? חמישה טפחים. לכן כשאני לוקח את אותה אמה הרגילה, שהיא שישה טפחים, ואני מודד את זה בתוך המזבח, אני מוצא שגיליתי שיש לי אמה ותופח. דהיינו, אמה בת חמישה טפחים. וכי כאמה, לא בוער לנו כרגע מה זה. אבל הפסוק אומר, גם מה שנקרא בחלקי המזבח הכי כאמה, וגם מה שנקרא אמה רוחב במזבח, וגם מה שנקרא וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. ובאותו מידה גם מצאנו את גב המזבח. עד כאן לשון הפסוק. אנחנו עכשיו מנסים לברר את על הפסוק. החלק של הרישה אני מבין, ואלה מידות המזבח באמות, כשאני מדבר על אמות, אמה, האמה הבינונית, האמה הסטנדרטית, שישה טפחים, אמה ותופח. כשאני מודד את זה במזבח, אני מוצא חמישה טפחים ועוד טפח. מה זה אבל וחיקי אמה? אומרת הגמרא, חיקי אמה זה יסוד. יסוד המזבח מכונה חיקי אמה. כמו כן, מה שמוזכר פה, אמה רוחב, זה סובב, הסובב במזבח, ששם היה מקום הילוך הכהנים, זה נקרא אמה רוחב. וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, אילו קרנות, זרת זה חצי אמה. אז חצי אמה מהאמצעית, זאת אומרת, אני מודד מהאמצע, סך הכל, הקרן זה אמה על אמה. באמצע שלה זה זרת לצד זה, זרת לצד זה, מזרח מערב צפון דרום, סך הכל קיבלת אמה על אמה. זה גב המזבח, זה מזבח הזהב. זאת אומרת שהאמה המדוברת של חמישה טפחים, היסוד, הסובב, הקרנות והמזבח הזהב, נעשו באמה הזאת בת חמישה טפחים. וכאן באה הגמרא ודנה. רב מאיר סבר, זהו, זה מיעוט. זהו באמה בת חמישה. הכל אמות כלים באמה בת שישה. רק זה המיוחד היה באמה בת חמישה. אבל כללית כשעושים כלי בכמה עושים, אמה בת שישה טפחים. ורב יהודה סבר, כזה יהיו. כל אמות כלים. הווה אומר, יש כאן ריבוי, לא מיעוט. כמו זה, ככה תעשה את כל הכלים. דהיינו, כל הכלים נעשו באמה של חמישה טפחים. מברר את הגמרא. כפל כדעתך מיסוד והצובב, באמה בת חמישה בגובה, הבנתי כרגע שכוונתך לביאור הפסוק, שכשאני מדבר על חי כמה ועל אמה רוחב, אני מדבר על הגובה. והגובה היה באמה בת חמישה טפחים. איך זה מסתדר עם הפסוק? ומה היא חי כמה ואמה רוחב? החי כמה. מחי כמה, מהיסוד. ועד רוחב באמה ועד הסובב, יש למדוד באמה בת חמישה. ואם ככה, תאמר לי בבקשה. גובה המזבח, כמה הווה? מה היה גובה המזבח? ידוע. 10 אמות. איך העשר אמות הזה היה? שיט, 6 בני 5 5, ו4 בני שיטה שיטה. אם אני מנסה להבין, מה כתוב פה? יש לי בעשר אמות גובה. בעשר אמות גובה, אני יודע שמהיסוד ועד הסובב, זה אמה בת חמישה. עכשיו, אני יודע שהיסוד היה אמה, אני יודע שאחרי זה עשו יציקה של 5 אמות, זה הסובב, ואז עשו עוד יציקה של 3 אמות, ואז זה נמצא בגג המזבח, ויש לו עוד 4 קרנות אמה, סך הכל 10. תכפיל את ה6 שהם באמה בת 5, 30 טפחים. תכפיל עכשיו את ה4 מעליהם באמה בת 6, 24 טפחים. מסקנה, אומרת הגמרא, אם ככה, נפלא. אז מזבח כמה? ומה גובה המזבח בטפחים? 54. אם ככה פלגי דה מזבח כמה? אז מה זה חצי המזבח בטפחים? 27. פשוט, 54 חלק ל-2. מקרנות ועד סובב כמה? ותגיד לי, למעלה מהקרן ועד הסובב כמה טפחים יש? אמרנו שזה 4 כפול 6, בעמה בת 6 טפחים. דהיינו 24. כמה בציר? אז כמה חסר כדי להגיע לחצי המזבח? כמה בציר לפלגי דה מזבח? פלט, 3 טפחים. נפלא. אז יש לי נתונים ברורים. המזבח 54 טפחים, לפי הבנתנו, שש אמות הראשונות זה היה בעמה בת 5 טפחים. החצי המזבח מלמעלה זה בעצם 3 טפחים מתחת לסובב. בוא נראה הלאה. אותנן, יש לנו הרי דין נוסף. חוט של סקרה חוגרו באמצע. חוט אדום מקיף את המזבח באמצע, כדי להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים. נתון. העמידו שם חוט הסקרה, מכיוון שכל הקורבנות כולם, אני צריך לתת את הדם מתחת לחוט הסקרה. רק בחטאת אני נותן למעלה, או עולת העוף שאני נותן למעלה. נפלא. תמשיך הלאה. אלא הדתניה. מאידך יש לנו ברייטה. בברייטה מצאנו גבי עולת העוף. היה עולה בכבש. הוא פנה לסובב. הוא פונה לימינו. כשאני עולה מצד דרום ואני פונה ימינה, אני פונה לקרן הדרומית-מזרחית. וזה ההמשך. הוא בא לו לקרן דרומית-מזרחית, ושמה מולק את ראשה ממול אורפה. דיברנו בהרחבה כבר את הדברים. לוקח מהמקום שרואה את העורף, דהיינו חותך את המפרקת ואת הסימנים, הוא מבדיל את הראש מהגוף על ידי חתיכת שני הסימנים. הוא מוצא את דמה על קיר המזבח, ואז הוא סוחט, ממצא את הדם על קיר המזבח, וכאן מוסיפה הברייתא, ואם עשה למטה מרגליו, אפילו עמה אחת, כשרה. נקודה. למה כשרה? כי מה שאנחנו דיברנו עד היום, דיברנו שגובה המזבח היה 10 אמות. דיברנו ש6 אמות היה עד הסובב. אז בעצם יש עוד אמה אחת מתחת לסובב שזה שייך לחצי העליון של המזבח. אז אם הוא ממצא את הדם באותה אמה, יצא ידי חובה, והחלק העליון של המזבח מאידך. עכשיו התברר לנו שזה לא בדיוק כך. אלא בעצם אני מחלק את המזבח לטפחים, אז באמה, בסובב הזה, רק 3 טפחים מתחתיו שייך לחלק העליון של המזבח. גם אם אני אגדיר את זה בעמה בת 5 טפחים, שואלת הגמרא, הקייב עליונה למטה משני טפחים, אז מה יוצא עכשיו? שבעצם את הדם שאני צריך לתת למעלה על המזבח, בפועל איפה אני נותן אותו? למטה. כי הרי יש פה שני טפחים ששייכים לחלק התחתון של המזבח, ואתה אומר שאם הוא מיצא את הדם בעמה שמתחת, גם אם אני אלך על עמה קטנה של 5 טפחים, אני גולש לחלק התחתון של המזבח, זה תחת חוט הסקרה. בהכרח שאם אנחנו חשבנו שביארנו נכון את ההגדרה של חיקה עמה ועמה רוחב, אז יש לנו טעות. כי במידות האלה שאנחנו הצגנו את המזבח, אי אפשר לקיים את הברייתא ואת המשנה. ולכן מוכרחים להסביר אחרת את ההגדרה של המונחים בפסוק. ולכן באה הגמרא ואומרת, אלא חיקי אמה כניסה. מה זה? חיקי אמה זה הכוונה כניסה. הכניסה ש... קודם הבנתי שחיקי אמה מדבר על הגובה של היסוד. ואז באנו וטענו שהאמה היא אמה בת 5 טפחים לגובה. עכשיו אני רוצה לבוא ולומר שמה שאני מדבר על אמה בת 5 טפחים, אני מדבר על החלק שהוא נכנס פנימה, על החלק של הרוחב של המזבח. אבל לגובה אפשר שזה אותה אמה בת 6 טפחים. פה לא נאמר שינוי באמה. אותו דבר מה שכתוב אמה רוחב, הכוונה כניסה. מה שהסובב נכנס פנימה זה אמה של 5 טפחים ולא אמה של 6 טפחים, אבל לא כלפי הגובה של המזבח. כמו כן, גבולה אל שפתה סביב זה הכניסה של הקרנות. דהיינו, הרוחב, לא הגובה. ואם ככה, מזבח כמה אבלי, אז מה המזבח כולו? שיטין, דהיינו, אמה של שישה טפחים. פלגה דמזבח כמה הווה, אם כל המזבח בסך הכל 10 אמות, וכל אמה זה אמה של שישה טפחים, אז סך כל המזבח 60. פלגה דמזבח כמה הווה, ולפי זה כמה זה חצי המזבח, פלטין, 30. מקרנות והצובב כמה הווה, אם אני אומר 4 אמות של שישה טפחים, כף דלת. כמה בציר לפלגי דמזבח, כמה חסר? 6. ותנן, אם עשה למטה מרגליו, אפילו אמה אחת, כשרה. נפלא. אז מה זה אם עשה אמה אחת מלמטה? זה באמת אותה אמה של שישה צחים, שזה מגיע לחצי המזבח, וברגע שזה מגיע לחצי המזבח, מתקיים הדין של מתחת לחוט הסקרה, זה דמים התחתונים, ופה זה עדיין מעל חוט הסקרה, ולכן זה דמים העליונים, ויכול למצות את דם העולה, גם אמה שמתחת לסובב, אם אותו כהן יחליט שהוא רוצה להתכופף, ושמה למצות את הדם. רק את זה גם הגמרא לא יכולה לקבל. שואלת הגמרא, מי מצי תמוק מתלה בכניסה? אפשר להגיד שבאמת האמה בת חמישה מתייחס על הכניסה, פנימה בתוך המזבח, ולא על הגובה כמו שרצינו לומר בהתחלה, ובעזרת השם מחר, מדוע לא?